גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 160. ובו על עקבות כראיה לחקירה פלילית, על שיטות חדשות לפיתוח מיומנויות קריאה ועל דילול אוכלוסיית בעלי החיים בשיטות הנחשבות אנושיות. הנה הכותרות עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. עקבות נעליים כראיה פורנזית בסיוע מחשב.
אנחנו בונים מערכות שאוספות נתונים מעקבות נעליים כדי שאפשר בסופו של דבר, אנחנו עוד לא מגיענו לזה, בסופו של דבר להגיד הסיכוי שנעל מסוימת השאירה עקבה בזירת פשע הוא כזה וכזה. הסיכוי שהנעל הזאת מתאימה לנעל של החשוד הוא כך וכך.
הכשרה יעילה של ילדים לקרוא ומה לעשות כדי לשפר את ההכשרה הזאת.
אני בודקת מהם הגורמים שקשורים או שמנבאים הצלחה ברכישת קריאה, מי הם הילדים שנמצאים בקבוצות סיכון להיכשל ברכישת קריאה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי ליצור סביבה מטפחת.
וצמצום אוכלוסיית בעלי החיים בדרכים בלתי אלימות.
המשולש שאנחנו מדברים עליו במחקר הזה הוא המשולש של בריאות הקהילה ובריאות הציבור, למנוע בעצם הפצה ומגע של ריבוי מחלות שמקורן באותם בעלי חיים ואי אפשר להתעלם מזה.
כן.
לשמור על רווחת בעלי החיים האלה ולטייב את מצבם תוך כדי צמצום מספרם.
שלום דוקטור יורמי קוטיאלי מהחוג למדעי המחשב במכללה האקדמית הדסה. שלום לך.
שלום רב.
והנושא של המחקר שלך הוא חיזוק התוקף של ראיות פורנזיות סביב או בהיבט של עקבות נעליים? זה נושא המחקר?
כן.
כי למה?
ראיות פורנזיות זה ראיות שקשורות לזיהוי פלילי. ובזירה של פשע אוספים די הרבה סוגים של ראיות, ואחת מהראיות הנפוצות היא עקבות נעליים. לאחרונה שופטים, בתי משפט, מתייחסים לראיות פורנזיות האלה קצת יותר בחשש. רוצים להגיע לתמיכה מדעית יותר חזקה בסוגים שונים של ראיות. בין השאר, עקבות נעליים.
בעקבות נעליים אפשר למצוא המון דברים. זאת אומרת, קודם כל סוג הנעל, והזן, זן, תת מין, מי יצר ומי כל זה, מה המספר אפילו. אבל יש עוד כמה דברים, כמו למשל כמה לחץ יש על התמונה שיכולים להציג לך, ואם היא נטבלה, נגיד, בחול, בדם, במים, בפחם, בכל דבר אחר. אז הסיוע שלך בקטע הזה זה לבדוק איך המחשב יכול לבודד את כל הדברים האלה, את כל הנתונים האלה, ולהרכיב זהות של מי שהנעל הזאת הורכבה לו על הרגל?
זאת השאיפה ארוכת הטווח של המחקר הזה, אנחנו עוד מאוד רחוקים משם. הבעיה של זיהוי של עקבות נעליים היא בעיה מאוד מאוד קשה.
כן.
כפי שאמרת, יש הרבה סוגים של משטחים שאפשר לדרוך עליהם, יש הרבה סוגים של רעשים שנכנסים, ואז ממסכים את התבנית, את הדמות שכל עקבה נותנת. ואנחנו מנסים להפוך את העניין הזה ליותר מדויק, יותר מדיד, יותר כמותי. הזכרת למשל שאפשר להגיד איזה סוג נעל זה. אז מדברים על התאמה סוגית. אני רואה תבנית מסוימת, בדרך כלל בזירת פשע אני רואה חלקים של אותה תבנית, לא אני, מומחה הנעליים.
הוא מצלם לך את זה.
מומחי הנעליים אוספים מהזירה, חוקרי זירה אוספים את הפרטים, מגיעים אל מומחים, שזה התפקיד שלהם. זה מה שהם עושים בחיים. מסתכלים על עקבות של נעליים, והם מנסים להתאים מה שיש בזירת פשע. מסתכלים על האם נעליים של חשודים נראות דומה מספיק. והדומה מספיק זה כמובן הסוג של הנעל, והדגם שלו, והגודל, והתבנית של השחיקה. הרי נעליים נשחקות בזמן שאנחנו הולכים עליהם. ויש תבנית שחיקה אחרת לנעליים שונות, אבל זה עדיין לא ייחודי. כדי שמשהו...
זה תלוי, אני מניח, תלוי משקל של בן אדם למשל, או...
משקל כן, בעיקר זה תלוי על הסוג של החומר שממנו מורכבת הנעל, כמה היא קשיחה, ועל מה אותו אדם הלך. אם הולכים על מרבד כל היום במשרדים, היא לא נשחקת הרבה. אם הולכים בחוץ על סלעים בנגב, נשחק הרבה מאוד.
הרבה מאוד.
הרבה מאוד.
ואיפה אתה נכנס כאן? זאת אומרת, המחקר שלך, מה הוא מנסה לעשות?
יחד עם המומחים של הנעליים, ויחד עם אנשי מומחי סטטיסטיקה, אנחנו בונים מערכות שאוספות נתונים מעקבות נעליים, כדי שאפשר בסופו של דבר, אנחנו עוד לא הגענו לזה, בסופו של דבר להגיד, הסיכוי שנעל מסוימת השאירה עקבה בזירת פשע, הוא כזה וכזה. הסיכוי שהנעל הזאת מתאימה לנעל של החשוד, הוא כך וכך, בצורה כמותית מספרית.
רגע, אתה בונה איזשהו אלגוריתם או שזה...
כן.
אוקיי.
כן. אז רק לפני זה צריך להגיד שכדי להגיע לייחודיות, כלומר להגיד האם זו אותה הנעל, אנחנו צריכים להסתכל הרבה מעבר לדגם, לסוג ולשחיקה. מה שמחפשים זה פגמים ייחודיים. נניח, אני הלכתי ודרכתי על סיגריה. והדבר הזה שרף, עשה איזשהו משהו חותם בתוך הנעל, ואחר כך עם אותה נעל דרכתי על חול, עקבה יכול להיות על נייר, על בד, ואת זה מצליחים לזהות אם אני מצליח, או חוקר, מצליח להסתכל על הצורה מאוד מאוד מעניינת, מדויקת, ייחודית של הפגם שנוצר מכיוון שדרכנו על סיגריה, ולראות את זה גם בנעל של החשוד, זה כבר משהו שהוא פגם ייחודי.
אז אתה אומר, אתה מפתח אלגוריתם שיוכל להתגבר, או בוא נגיד לייצר את התשובות לשאלות האלה. שאלת המחקר שלך, מה הייתה?
היו שם הרבה מאוד דברים, אבל הדבר העקרוני הוא להצליח למדוד סטטיסטיקה, כלומר, כמה הם נפוצים, פגמים ייחודיים. מה זאת אומרת כמה הם נפוצים?
אז הפגם ייחודי הוא פגם ייחודי, בסופו של דבר.
או, מצוין. זה בעצם העניין, לב העניין. איך אנחנו יכולים להגיע לייחודיות כשיש לנו לכאורה פגם ייחודי, אבל ברגע שהוא הוטבע, נוספו שם לכלוכים, נוספו שם רעשים, ולכן פגם דומה לו יכול לעשות את אותה הטבעה.
Okay.
אבל אם יש לו צורה מסוימת, ויש לו כיוון מסוים, ויש לו מיקום מסוים בנעל, זה כבר מגביר את הייחודיות שלו. אם יש כמה כאלה בנעל, זה מגביר את הייחודיות שזו אותה עקבה. אז זו השאלה שלנו.
אם אפשר למצוא את הייחודיות הזאת?
נכון. לקחת אוסף של הרבה מאוד נעליים, בקולם, בכולן, לחפש פגמים ייחודיים, למדוד את התכונות שלהם, המאפיינים שלהם, המיקום שלהם על הנעליים, הגודל שלהם, הצורה שלהם, הצורה של ההיקף שלהם, הסביבה שלהם, ומכל זה להרכיב איזושהי פונקציה סטטיסטית שאומרת מה הסיכוי שהם יקרו. ועל פי זה להתקרב לייחודיות.
זאת אומרת, אם אני לוקח את סביבת המחקר שלך ואת ה... בוא נגיד את איך אתה בונה, איך אתה עושה את המחקר, זה בעיקר תצפיות, נכון? תצפיות או צילומים על, של זירות פשע שמתמקדות בצילומים שמתמקדים בעקבות של הנעליים. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מייצר מין טבלת אקסל רב-מימדית שבתוכה יש הרבה משתנים, והם אלו שעוזרים לך להגיד איזה נעל דרכה פה.
כן, אפשר להגיד זאת הפשטה מעניינת.
תראה, אני פשוט מנסה להסביר את זה
מצוין.
בצורה אנושית.
מצוין. עכשיו, למה זאת הפשטה מעניינת? כי היו לנו הרבה מאוד ויכוחים, השותפים למחקר הזה בשנים האחרונות, מה הם הדברים שאנחנו צריכים למדוד? כי כשאנחנו מסתכלים על שריטות בנעל, מה צריך למדוד? את הגודל של השריטה, את הכיוון שלה, את הצורה שלה, את הזיגזג שלה, האם היא על איזושהי פיסה מסוימת של תבנית של דגם במרכזו או בקצה שלו? אוסף של דברים שהיינו צריכים להחליט עליהם. וכשמדדנו את הדברים האלה, ראינו איזה דברים אפשר למדוד, איזה דברים אי אפשר למדוד. מה נותן יותר מידע, כך שבסופו של דבר בנינו אוסף באמת גדול. אספנו כ-500 נעליים ומשהו כמו 20,000 פגמים ייחודיים.
אוקיי.
כל אחד מהם הרבה עבודה. למצוא אותו, לאתר אותו, לתאר אותו, לצלם אותו, לבדוק את ההיקף שלו.
20,000 בגלל שיש כל כך הרבה זוגות נעליים, ואז זה מותאם, נניח בדל או פגם של סיגריה, הוא יכול להיות נכון פעם אחת לעקב גומי או לסוליית גומי, ואחרת לסוליית קרפ, ונדמה לי שאחרת לסוליית אור, אז 20 אלף כאלה.
אז 20 אלף משום מה נשמע מרשים, אבל זה בעצם לא מרשים, זה כמה עשרות פגמים לכל נעל. ולא הגענו בכלל למצב שאתה מתאר של לעשות ניסוי מבוקר, של לקחת, גם את זה אפשר לעשות כמובן, לקחת סוגים שונים של נעליים, סוגים שונים של סוליות, לעשות להם בכוונה פגימות ולמדוד אותם. אנחנו לקחנו נעליים מהמאגר המשטרתי של, שיש להם, של עקבות של פושעים אמיתיים בישראל. סליחה, של נעליים שנאספו מזירות
פשע.
ובהן מדדנו את התכונות האלה.
איך, אתה מודד את זה איך? זאת אומרת, אתה שם את זה על נייר, אתה שם את זה על חול.
אוקיי. אז אמרנו שהשלב של איסוף הנתונים כבר קרה, יש לנו צילומים. והצילומים האלה הם צילומים באיכות טובה.
אבל זהו, נדמה לי שזה צריך להיות צילום תלת מימדי, לפחות, כדי שיראו גם את ה... כי על מדרכה אתה פחות תראה, למרות שאם יש לי אבק, אבל על חול אתה גם יכול לראות את העובי של החדירה לתוך המשטח.
נכון. אז הדבר העיקרי שאנחנו עשינו זה צילומים של הטבעות נעליים במעבדה. זאת אומרת, זה ניסוי מעבדה ממש, שבו לוקחים נעל ידועה ודורכים בה על נייר. ואת הנייר הזה סורקים באיכות מאוד מאוד גבוהה, ואז כאשר יש איזשהו דגם תלת-ממדי, הוא נמח מעט, ואת זה אנחנו רואים. וזה דומה למה שאחר כך, זה רק באיכות טובה, אבל זה דומה למה שאחר כך חוקרים יראו ממה שאוספים בדרך כלל מזירות פשע. רוב הדוגמאות הטובות שאוספים בזירות פשע הם לא על חול.
אלא?
חול קשה לראות מתוך בתים. מסתבר שהם יודעים לאסוף, הנעליים עצמן, יש בהם מספיק לכלוך, כל מיני חומרים
חיים ודברים לא בודק, אחרים. אבל אז אתה לא בודק את התביעה שלהן, אלא את החומרים שהם אספו אליהן.
כן, אבל החומרים שהם אספו אליהן, כשהם הונחו על משטח, ואחרי זה נאספו בשיטות מאוד מתוחכמות שהמשטרה יודעת לעשות, מראה את התביעה.
אוקיי, מראה את התביעה
בסדר. את הדגם.
כן, את הדגם על הרצפה.
על הרצפה. על הרצפה. לא התלת-ממדי, זה נכון.
ואז אתה צריך לקחת את הדגם, טוב, פה יש לך תמונה, אתה אומר, אם הוא דרך על בוץ, וזה סיכוי שאני אראה את התבנית על הנעל עצמה, אם הנעל תגיע אליי.
כן, אבל בדרך כלל מסתכלים על מה שהנעל השאירה בזירה, ולא על איזשהו לכלוך מסוים שיש הנעל, זה הרבה פחות אינפורמטיבי.
אז מה רגע, אם נניח שהנעל הגיע אליך או אל החוקר, כן. ואז הוא מניח אותה על סורק, נכון? וסורק אותה מלמטה?
דומה. ואז, דומה, אוקיי. דורך על נייר, הנייר עצמו אוסף את התבנית, סורק את הנייר.
אוקיי.
בצורה מאוד מאוד, אבל זה נייר מיוחד. ואת זה אנחנו, מכיוון שזה כבר מידע דיגיטלי, תמונות, אנחנו מכניסים לאותן מערכות שפיתחנו.
כאילו מאגר נתונים?
זה גם לכיוון של מאגר נתונים, אבל זה גם לכיוון של מערכות עיבוד תמונה, שיודעות למצוא על פני נעל, למשל, את הכיוון של הנעל, מהו ציר האורך של הנעל, מהו ציר הרוחב שלה, ואיפה הפגמים על פני הנעל נמצאים. אנחנו פיתחנו מערכת ש... יחד עם מפעילים אנושיים, עוזרת להם למצוא את האזורים החשודים ולסמן שם בצורה מאוד מאוד מדויקת.
איך היא עובדת המערכת הזאת? פה הבעיה, אני מניח.
כן, ואני חושב שיהיה לנו מאוד קשה להסביר במאוד מעט זמן טכניקות של עיבוד תמונה.
אוקיי.
אבל כללית אנחנו מנסים למצוא שינויים בטקסטורות ושינויים במופע, ולתת לאותם אנשים שמפעילים את המערכת כלים מאוד טובים של הסתכלות על התמונה, הגדלה שלה, סיבוב שלה, ובעזרת הכלים הממוחשבים האלה, המערכת מציעה להם סביב כל אזור חשוד צורות, דוגמאות, האם זה ההיקף, והמומחה מסתכל ומאשר, כן. זה הצורה המסוימת.
אתה רואה על, אתה רואה על מסך...
בהגדלה.
בהגדלה שני, או נגיד אולי שני מסקים, אחד הנעל שיש לך, אם היא קיימת, ואחד זה הצילום שהצלחת להפיק מהתביעה של הנעל, ואז עושים השוואה.
כן.
ואם אין לך את הנעל?
כן, אז שוב אפריד כאן. מה שתיארת כרגע הוא באמת דרך שהרבה פעמים מומחי הנעליים עובדים איתם.
זה מה שעושים בסרטים.
נכון, סרטים זה מדע בדיוני, אבל זה גם יפה.
לפעמים זה נכון.
כן.
אוקיי.
אז כן, יש להם אפשרות להסתכל על צילום טוב מאוד של נעל, על צילום שנעשה מזירת פשע, ולנסות להסתכל עליהם בהזזה, בהגדלה מספיק גדולה, ולהגיד, כן, זה מספיק דומה. אבל מה שאנחנו עשינו עוד שלב קודם לזה, אנחנו תיארנו שוב, כפי שסיפרתי קודם, את אותם פגמים ייחודיים.
אתה יודע מה, אתה יודע מה, מה אני רוצה לשמוע ממך? ככה,
קדימה.
לסיום, מה החזון הכי גדול שלך? זאת אומרת, לאן אתה רוצה ללכת? כי אתה יודע, אתה יכול להשאיר את זה כאן ולהגיד, תראו, מצאנו לכם פתרון לפחות לעוד 10 שנים. תן לי עוד 10 שנים, משם תיקח את זה.
אז אנחנו הרבה יותר צנועים. ראשית, אנחנו מאוד רחוקים ממצב של מערכת שהיא אוטומטית, והיא יודעת להחליף מומחים אנושיים. והמומחים אנושיים הם באמת מומחים. היכולת שלהם לפרש מציאות היא הרבה יותר גדולה מאשר כרגע אנחנו יכולים לעשות באמצעים ממוחשבים. אבל החזון הצנוע שלנו, אפילו לעוד 10 שנים, זה לתת למומחים מערכות עזר מספיק טובות, כך שכשהם יגיעו לבתי משפט, הם יגידו, כן, זאת הנעל, אני בטוח בכך. וכשהשופט שואל, כמה אתה בטוח? אז עונה המומחה, הסיכוי שנעל אחרת השאירה את העקבה הזאת בזירה ולא הנעל של החשוד, הוא 1 למיליון. אם אנחנו נצליח להגיע למצב כזה, אני מרוצה.
לוח זמנים? 10 שנים אתה אומר לפחות.
התחום הזה, עם כמה שהוא נחמד ומעניין, הוא לא תחום שזוכה להרבה מאוד תקציבים. זה לא באמת בראש מעייני אף אחד.
אבל זה, אתה יודע, אם בתי משפט רוצים, זה כנראה חיוני להם.
אם בתי משפט רוצים, אז הם אומרים, טוב, בוא נפסול לגמרי את העדות הזאת, וגמרנו.
הבנתי.
זה לא באמת באמת מתוקצב, אבל בשנים הקרובות זה יתקדם מאוד.
דוקטור יורם יקותיאלי, תן לי עוד 10 שנים, אני אשב איתך פה לשמוע דברים, אבל לצערי הזמן שלנו נגמר, אני נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום פרופסור ורד נוסבאום וקנין מהמכללה האקדמית גליל מערבי, שלום לך.
שלום וברכה.
תגידי, את איזה חוג את מנהלת, מרשתת נקרא לזה?
החוג לחינוך, שיש בו מספר מסלולים, גם לתואר ראשון וגם לתואר שני. בתואר הראשון יש לנו מסלול דו-חוגי חינוך ולקויות למידה, ומסלול דו-חוגי חינוך והתפתחות הילד בגיל הרך ברי קהילתי. יש גם אשכולות שניתן ללמוד בייעוץ חינוכי, בניהול, במערכות חינוך ובמשחוק וחדשנות.
תגידי, תמיד קראת?
כן, כן, האמת שמאז שאני זוכרת את עצמי כילדה, זה היה העולם שהייתי בורחת אליו, הייתי אוהבת מאוד לברוח לעולם הדמיון, והייתי פשוט יושבת וקוראת ספרים בכמויות, עד היום, כן.
וזה בעצם התחום שאותו את חוקרת היום, אבל לא את ה... את לא חוקרת אותו מבחינה ספרותית, אולי כן, כדי להבין יותר את הזה, אלא יותר איך... כלומר, להבין יותר את התכנים, אבל בעיקר איך להכשיר ילדים לקרוא. נכון?
נכון. בעיקר אני בודקת מהם הגורמים שקשורים או שמנבאים הצלחה ברכישת קריאה. מי הם הילדים שנמצאים בקבוצות סיכון להיכשל ברכישת קריאה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי ליצור סביבה מטפחת ולעודד את המוטיבציה של הילדים.
כמה שנים את כבר עוסקת בזה? אני אחר כך אגיד לך גם למה, כי יש לי איזושהי שאלה שקשורה לזה.
אוקיי, בפסיכולוגיה של הקריאה אני עוסקת, ככה אני זוכרת את זה לפי הגיל של הבן שלי, אז אני עוסקת 20 שנה, ובמוטיבציה בערך 7-8 שנים אחרונות.
יש איזושהי תחושה שאולי הגיע הזמן לשנות את הדרך שבה מקנים לילדים בכלל, לאנשים ידע שהוא לא בדרך קריאה, ולכוון את הקריאה למצב קצת יותר מאוחר, שהגיל הוא יותר, או בואי נגיד, מצב הילד הוא יותר בשל לקלוט את זה? או שבגלל שאנחנו נשענים על איזושהי הנחה מאוד ותיקה מהחיידר ומהמקומות הלמידה האלה, אז אומרים, לא, ילדים צריכים ללמוד לקרוא.
סוגיית הגיל היא סוגיה שדנו בה בעבר במחקר על קריאה, על רכישת קריאה. מקובל כן להתייחס לגיל 6 כגיל המתאים להתחיל ללמוד לקרוא. אין הרבה מחקרים על החדר, אבל יש אחד שבזמנו ערך יוסף שמרון, והוא בדק באמת ילדים שלמדו בחדר שנתיים והתחילו ללמוד בגיל 3. והוא בדק אותם שנתיים אחר כך, והוא באמת ראה שהם רכשו את הקריאה. אבל מה שעושים בשנתיים בגיל 3, אפשר לעשות בעברית בשלושה חודשים בגיל 6. אז השאלה, מה...
אולי אפשר גם לעשות את זה בשבוע בגיל, נניח, 10?
לא, בגלל שזה מצריך תרגול, בגלל שזה מצריך תרגול ושלבים וחזרתיות, משום שזו מיומנות, ומיומנות זה הטבע שלה שצריך להגיע לאוטומטיות תוך כדי תרגול רב, אז אנחנו לא יכולים לחכות יותר מדי זמן, אבל אני יודעת, בין גיל 6 ל-7, אולי בגלל קביצת הקשב, אולי כן הייתי מחכה ל-7, כן, אבל הגיל הוא גיל.
אני נדמה לי שהיפנים אוהבים בגיל הזה להתחיל ללמד מוזיקה בכלל. ושמה שיטת סוזוקי, מה שנקרא. תגידי, המחקר שלך שנוגע גם לקריאה, אבל הוא מנסה לבסס צורות חדשות ללמוד קריאה, נכון? זה, אם אני מחפש את הרקע שלו, ואז מאיפה זה מתחיל אצלך? לא שאלת המחקר, אלא מאיפה הרצון להתחיל להגיד, תשמעו, אוקיי, ספרים בסדר, אבל אולי כדאי להתחיל לפתח את המיומנויות קריאה בדרכים אחרות גם.
זה הגיע בעיקר מהיכרות שלי עם ילדים ומחקרים שעשיתי עם ילדים, שבהם ראיתי שילדים שמגיעים עם הרבה הרבה רצון טוב ללמוד וממש מחכים לעלות לכיתה א', ועם ברק בעיניים ואהבה ומחכים להגיע לבית הספר, מוצאים את עצמם הרבה פעמים מהר מאוד, מתייאשים ומבטרים ומחליטים שקריאה זה לא בשבילם.
כן, כי היום הראשון הוא די מרגש ושמח והכל, כל מה שאפשר להגיד עליו. היום השני קצת פחות.
אז באמת אנחנו יודעים ממחקרים, אבל על גילים מבוגרים יותר, שמשהו לפעמים בסביבה הלימודית מקלקל את חוויית הלמידה של הילד.
בוא, היא צריכה להגיד מקלקל במרכאות. נכון? אבל בסדר, אני שמתי אותה. אוקיי, כן.
אני אקח את הדוגמה את הילדים הפרטיים שלי, שכאשר הם הגיעו לכיתה א' וכל כך חיכו לזה, מהר מאוד התיישבו בבית על המדרגות ובחו שהם לא מוכנים יותר ללכת לבית הספר. הייתה להם חוויה שלילית מהסביבה הלא נעימה. זאת אומרת, הם כן רצו ללמוד לקרוא וכן זה סקרן אותם, אבל הסביבה הלימודית לא הייתה כזו שתומכת ומעודדת את המוטיבציה שלהם ללמוד לקרוא. ואת זה רציתי לבדוק, את המוטיבציה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שילד יחשוב שקריאה זה חשוב, יתפוס את עצמו כקורא טוב, ככזה שיכול להגיע להישגים. ואז אם הוא יאהב את את הפעילות הזו של הקריאה, אז הוא יתרגל אותה יותר.
אז את ישר מתחילה מאיזשהו מחקר שנועד, שבוחן היבטים של הבנת הנקרא מתמליל שכתוב על נייר, או מתמליל שכתוב על, לצורך העניין, נניח מסך כלשהו?
המחקרים הראשונים שלי באמת, אני בדקתי יכולות קריאה ושפה, ואז אלה מבדקים שאני מעבירה לילדים, או בעל פה, או בכתב, אם זה שפה אז בעל פה, אם קריאה אז בכתב. ועכשיו, כשהוספתי גם את הרכיב המוטיבציוני, אז יש גם שאלון שמותאם לילדים עם פרצופים, ששואלים אותם שאלות על עצמם, מה הם חושבים על עצמם, וכמה הם מוכנים לשתף פעולה עם אחרים, והם מדרגים את זה לפי פרצוף, אפשר עצוב, שמח, כזה באמצע, וכמובן מבדקי קריאה.
זהו, שאת שמה כאן על השולחן שיטה, בואי נגיד אולי שגרתית של מחקר, אבל בעצם שדה המחקר הוא די שונה, כי ילדים יכולים להגיד הרבה פעמים כן, לא, ואני רואה צבע לבן, או אני רואה צבע שחור, עם כל המרכיבים התוספתיים של זה. השאלה אם הם באמת יכולים לנתח לעצמם את המרכיב הרגשי ולהגיד איזה כיף לי אני קורא. יפה. או לא כואף לי, אני לא קורא.
השאלה הזו ממש חשובה, זה תלוי באיזה שלב הם נמצאים, אבל אנחנו ראינו, אני וגם חלק גדול מהמחקרים שלי עשיתי ביחד עם עינת נבו, שהיא עמיתה שלי, ראינו שהממצאים חוזרים על עצמם. באמת במחקר חשבו בעבר, כפי שאתה ציינת, שילדים צעירים מדי לא יכולים לדייק באופן שבו הם תופסים את עצמם.
סליחה, סליחה, סליחה. אני לא חושב כך, אני פשוט אומר, עצמה כאן שדה מחקר מעניין חדש.
נכון, ואז אנחנו באמת בדקנו את זה וראינו שכן, ילדים מצליחים בכיתות ב' בעיקר, יש ממש שינוי משמעותי באופן שבו הם תופסים את עצמם, ובאופן שבו הם מוכנים לשתף אחרים בפעילויות קריאה קוליות וחברתיות, למרות גילם הצעיר. והממצא הזה חזר על עצמו לפחות בשלושה מחקרים שאנחנו עשינו, שבכל מחקר בכאן הם היו כמה מאות של ילדים. זאת אומרת, בסך הכל בין 300 ל-400 ילדים שבדקנו בקבוצות שונות של ילדים, ששם ראינו בדיוק את אותו הדבר. ילדים במהלך כיתה ב' מעצבים את תפיסת העצמי כקורא, ומסוכן מאוד כשהתפיסה הזו יורדת.
רגע, שלב המחקר נעשה על ילדי כיתה ב'?
עשינו גם על גן חובה, גם על א' וגם על ב', ומה שבאמת הממצא המעניין ביותר הוא שלאורך כיתה ב' חלה ירידה. זאת אומרת, זה הגיל הקריטי שבו חלה ירידה ומוטיבציה לקריאה במהלך השנה.
אז כאן יש איזושהי, איזושהי תגלית, אבל לפני כן, מה שאלתם את עצמכם, או האם הנחתם איזושהי הנחת יסוד כדי לסובב סביבה את כל המחקר?
ממחקר אחר שבדקנו בכיתה א', ראינו שילדים באופן כללי מאוד אוהבים לקרוא ומוטיבציה גבוהה, אבל לא תמיד יש קשר בין מה שהם מדווחים על עצמם או מה שהם מדווחים על קריאה, לבין ההישגים שלהם.
הבנת הנקרא למעשה.
נכון, ואז למשל אני יכול להיות די גרוע בהבנת הנקרא, אבל לדווח שאני נהדר ומעולה.
אנחנו כבר מתפזרים על ארבע שאלות מחקר עכשיו, נכון? כלומר, מה גורם לזה בעצם? ושם יש חלוקה, בדיוק, יש חלוקה מאוד משמעותית.
ואז אמרנו, אוקיי, אז בואו נעלה לכיתה ב' ונראה מה קורה שם. רצינו לעקוב מבחינה התפתחותית אחרי השלבים של התפתחות הקריאה. בכיתה א' אנחנו לומדים את אבני היסוד, אותיות, צלילים וכן הלאה, ובכיתה ב' אנחנו עובדים על התרגול, על השטף. ואז שם באמת, כשעובדים על התרגול ועל השטף, ראינו את השינוי המשמעותי במוטיבציה לקריאה, בעיקר אצל ילדים שהם מתחילים להתקשות. ואז הם מתחילים להשוות את עצמם לאחרים.
ואז צריך לחפש בעצם דרך איך לעשות את זה.
נכון. איך אני יכול מה אני יכול לעשות כדי למנוע את זה.
כן.
נכון, בדיוק.
אוקיי. נכון. וזה בעצם המחקר עצמו.
וזה מחקר אחר.
אנחנו מדברים על כמה מחקרים.
בעצם המחקר הראשון זה קודם כל, לא הראשון, אבל מחקר שהוא יותר בסיסי, זה לבדוק קודם כל מתי זה קורה. אם קורית ירידה. מתי קורית ירידה.
אוקיי.
למה היא מתרחשת? ואז מה אני יכול לעשות כדי אולי למנוע אותה?
אז מה אפשר לעשות?
מה שעשינו זה באמת בנינו תוכנית התערבות. שבה יצרנו סביבה שתומכת במוטיבציה לקריאה. כלומר, לקחנו את התוכנית שקיימת, תוכנית שקיימת להוראת הקריאה, ושילבנו בה גורמים שאנחנו יודעים שמעודדים ילדים ללמוד לקרוא. למשל, עבודה שיתופית בקבוצות. יכולת לבחור. למה שאני אתן לילד את הטקסט? אני אתן לו כמה והוא יבחר. לבחור נושאים מהעולם שמתאים להם.
ואז מה שאתם, מה שאת בודקת זה האם באמת הילד הבין את מה שהוא קורא?
אני בודקת גם את זה, וגם את התחושה שלו. האם חל שינוי בתחושה שלו כלפי הקריאה. ומה שראינו שבקבוצת ההתערבות, ששם באמת הפעלנו את התוכנית, לא רק שההישגים, הישגי הקריאה עלו והיו יותר טובים מאשר בקבוצת הביקורת, אלא גם המוטיבציה של הילדים עלתה. הם רוצים יותר עכשיו לעסוק בקריאה בהשוואה למוטיבציה של התלמידים בקבוצת הביקורת.
פרופסור נוסבאום וקנין, בואי נעשה כאן הפסקה קצרה, מיד נמשיך רק כמה הודעות, 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
את מסתכלת על גיל די צעיר, ואנחנו נוטים לחשוב שבגילים האלה יש כמה תופעות לוואי שהן, אם אנחנו קוראים אותן נכון, אז הן בעייתיות. כמו למשל, אם אני לא קורא טוב, איך אני אחשוף את עצמי בפני הקבוצה? הרי אני אהיה ללעג ולשנינה. זו תופעה אחת. וכנגזר מזה, אולי צריך לשים את זה במקום אחר. זאת אומרת, לאפשר גם להורים להיות אלה שיגידו לילד, בוא תקח את התוכנה שוורד בנתה, ובוא תתאמן בקריאה. כלומר, לשים את זה בשני מקומות, בשני מקומות, לאו דווקא רק, לא רק בכיתה.
קודם כל, אתה מאוד צודק. אני אתחיל דווקא מהנקודה האחרונה, משום שאנחנו יודעים שילדים שגדלים בסביבה אוריינית ביתית, כלומר, הורים שתומכים, קוראים סיפורים לילדים, קוראים ביחד עם הילדים, הילד קורא להורה וכן הלאה, הם באמת ילדים שמצליחים יותר.
אוקיי.
אז זה בטוח, בטוח, בטוח. הבית הוא רכיב משמעותי בהצלחה האקדמית של הילד, במיוחד בכל מה שקשור לשפה וקריאה ואוריינות אקדמית בכל התחומים. לבית יש...
ומה קורה בשאלת הזהות המגדרית של הקריאה? לא מגדרית בן בת, אלא מגדר הקריאה. האם... אם אני לא מצליח לקרוא,
אז הוא בעיה. נכון, אני בבעיה, כי הסתבר לנו עוד דבר, זה באמת שילדים, זאת הייתה הפרשנות שלנו, המסקנה שלנו לממצאים, שילדים נמנעים מקריאה בגלל שהם חוששים מהתגובה של הסביבה, מה שנקרא הרכיב החברתי של המוטיבציה לקריאה. ולמרות שהם משתפרים, כלומר, הם מנקודה א' מגיעים לנקודה ב' או ג', למרות השיפור בהישגים שלהם, המוטיבציה שלהם יורדת כשהם מרגישים שהם פחות טובים מהחברים שלהם.
ואז אי אפשר להגיד, ואז אי אפשר לקחת אותם להגיד, רוצים לדעת מאיפה היכולת קריאה שלי? מהאמבטיה? משהו כזה. תגידי, ורד.
אז זה מאוד קשה.
מה הפתיע אותך?
הפתיע אותי שזה בגיל כל כך צעיר, כי במחקרים אחרים שנעשו במקומות אחרים בעולם, הירידה מדווחת בגיל יותר מבוגר. וקישרנו את זה, אחד ההסברים שלנו היה מערכת הכתב העברית, שהיא פשוטה, נחשבת לפשוטה ויחסית קלה לרכישת הקריאה, נקראת שטוחה.
כן. נסתכל על הסינית, לעומתה.
תלוי איזו סינית, כן?
בדיוק, כן.
אבל בגלל שילדים יכולים ללמוד מהר לקרוא, הם גם יכולים מהר מאוד להשוות את עצמם עם החברים שלהם. זה הפתיע אותי, כן. הפתיע אותי גם שלא תמיד ראיתי גמישות באופן שבו מלמדים קריאה לצרכים הרגשיים של הילדים.
וזאת השאלה האחרונה שאני רוצה לשים לך. איפה היית רוצה שיקראו את מסקנות המחקר שלך? זאת אומרת, כי משרד החינוך, אוקיי, יכול להיות ששם, אבל מי שבאמת אמור להגיד על זה איזושהי מילה או לאמץ את זה, זה שני מגזרים. אחד זה המורים לכיתות יסוד נמוכות, השני זה ההורים.
נכון, ואני הייתי מתחילה בהורים.
כן?
כן, הייתי לגמרי מתחילה בהורים, משום שקריאה בעצם מתחילה מהרגע שילד יוצא לאוויר העולם, מרגע שהוא שומע שפה. קריאה מתחילה בשפה. שפה היא הבסיס, והייתי מתחילה בהורים. באמת אחד הפרויקטים האחרים שאנחנו עושים, זה דווקא, לאו דווקא למחקר, אבל באמת פרויקט לקהילה, זה הדרכת הורים, איך ליצור סביבה אוריינית ביתית, שתתמוך בהתפתחות הקוגניטיבית של הילד, כי הרבה פעמים אנחנו זוכרים שהילד צריך לאכול, להתקלח וכן הלאה, אבל אנחנו שוכחים שאנחנו גם צריכים לתמוך בהתפתחות הקוגניטיבית שלו.
אני חושב שמה שעושים היום זה פשוט לרשום אותו לחוג הכנה לכיתה א', מה שנקרא.
אז זה לא מספיק.
נדמה לי שהלא מספיק הזה הוא בלשון המעטה.
נכון.
פרופסור ורד נוסבאום וקנין, אנחנו עוד יכולים לשבת פה ולדבר עוד הרבה, אבל הזמן שלנו קצת מוגבל. נאלץ להסתפק בזה, תודה רבה לך.
תודה לך.
לשמוע ג'אז בניו אורלינס,
לגור שנתיים בפריז,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לעשות מרתון שרטי אלמודובר,
לקצץ את השיער ולצבוע לאדום,
להתאהב באמצע רחוב פתאום,
להוריד לבד בקבוק של ג'אז, לתת לראש להיזרק,
לשכב איתה על חוף הים,
לא להרגיש רגשות אשם,
ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר,
להיות צודק ובכל זאת לבטר,
לצנוח ממטוס,
לברוח מאחור,
להמציא איזה פוסם עם ריח של תינוק, לבחור בו שוב אחרי שנים, לרקוד אגדו בחתונה של המינים, ולחיות בלי חרטון, או לפחות לנסות להיות מאושר עד כמה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר. ללכת לאיבוד בעיר זרה,
להעביר איזה חודש או חודשיים על סירה,
לישון עם הבן באוהל במדבר,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לקרוא את טולסטוי, לעשות שבת,
לשנות את עצמי בבת אחת,
כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו, אז רגע לפני שהחיים יחלפו, לחיות בלי חרטות, או לפחות לנסות להיות מאושר עד כמה שאפשר, את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר. כשיגיע היום להזדקות, השומר יבקש שאומר
כמה מילים אחרונות לפני שהשעה נסגר.
היית רוצה לסכן, היה כדאי בלב שלם,
חייתי את חיי,
אני חייתי את חיי
בלי חרטות, או לפחות ניסיתי להיות מאושר עד כמה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר.
שלום דוקטור חיליק מרום מחברת טריט, אתה וטרינר, שלום לך.
שלום לרמי שני.
ואתה גם יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינריים לחיות הבית בישראל, ובכובע הזה יש לך דווקא מחקר די מעניין, שמצד אחד אומר בואו נשמור על אוכלוסיית בעלי החיים, ומצד שני מסכים, נכון, צריך לצמצם את היקף האוכלוסייה הזאת דווקא. אני מניח שמשמה, שזה הרקע הכללי למחקר שלך.
מדויק, הרקע בא מתוך הבנה שהקהילה שלנו מורכבת יותר מסך חלקי האומנים. אנחנו חולקים בתאי השטח שלנו גם חיות שלצערנו הפכו להיות חיות קהילה, חיות שהתפרעו או חיות שהן חסרות בית.
אני לא בטוח שהמילה לצערנו היא נכונה כאן, נדמה לי שאנחנו לא כולם מכירים בטובה שלהם.
נכון, זה כרגע תלוי ועומד בכמה מחקרים בעולם. כן, שיווי המשקל בין חיות הקהילה לבין חיות הבר ש... שאמור להתקיים, לבין חיות שאנחנו מגדירים כמזיקים, כמו מחרסמים מסוגים שונים, רמסים.
אנחנו מגדירים אותם ככאלה, כי אנחנו עדיין, כמו שהדגשתי, אנחנו פשוט לא מבינים את התועלת שבהם.
זה נכון, לפני 9,000 שנה המצרים הבינו והפכו את החתולים...
כן, אבל מאז הייתה שריפה באלכסנדריה וכל הידע הזה הושמד.
חד משמעית השריפה הגדולה.
תגיד, אז זה הרקע של המחקר, ופה צריך לבנות שדה מחקר מאוד מיוחד, אבל לפני כן, שאלת מחקר, מה יכולה להיות במצב? כי אני יכול לחשוב על המון, המון דוגמאות, החל מאיך נשמיד את בעלי החיים ונשאיר אותם בחיים.
זהו, אז שאלת המחקר הייתה לענות על צורך ובעיה קיימת. החיכוך והשהייה של אותם חיות, כרגע אנחנו מדברים על חתולים וכלבים בעיקר, בתוך הקהילה שלנו, ואיך אנחנו באופן הומני מבסטים את ההתרבות שלהם ומצמצמים את את מספרם הנומינטיבי.
אני מוכרח לשאול אותך כאן שאלה שאני מניח שעוד הרבה אחרים ירצו להבין אותה. אנחנו מייחסים לבעלי חיים תכונות אנושיות, ואתה בעצמך אמרת באופן הומני, אז אנחנו נותנים להם יותר מרחב, אנחנו בטוחים שהם סובלים אם המרחב הקיום שלהם למשך פרק זמן מסוים הוא נורא בעייתי, ולכן אנחנו שולחים אותם באוניות, מנסים להרחיב להם שם את המרחבים, או לתת לתרנגולות יותר שטח. איך זה קרה לנו?
איך זה קרה לנו? זה קרה לנו בשני כיוונים שונים. אחד זה כיוון מחקרי, כן. שבו בדקנו מהי רווחת בעלי חיים, ומה המצב האופטימלי.
אבל השווינו את זה לבני אדם.
לא, השווינו את זה בין חיות לחיות דווקא.
אוקיי.
האם חיה במצב נתון היא חיה בעקה, איזה הורמונים ואיזה חומרים אחרים שמצביעים על סטרס מופרשים, האם חיה אחרת היא במצב פיזיולוגי אולטימטיבי, אופטימלי, וככה נקבעו בעצם התנאים הבסיסיים להחזקת בעלי חיים.
אז שאלת את עצמך איך באופן הומני אפשר, או איך באופן אנושי, במרכאות, אפשר לצמצם את האוכלוסייה הזאת, בדרך שצד אחד לא תפגע בהם, וצד שני באמת לצמצם אותה. נדמה לי שאני לא אתאה, וזה פחות בגלל השיחה שלנו מקודם, אלא יותר בגלל שאני מכיר עבודות כאלה ממחקרים על בעלי חיים הרבה יותר קטנטנים, זבובים וכאלה. נדמה לי שפגיעה בפוריות לשם זה תמיד עובד.
נכון, פגיעה בפוריות זה בסוף המנגנון הקל ביותר, לשם אנחנו מכוונים. אני רוצה לחזור רגע ולהדגיש שהמשולש שאנחנו מדברים עליו במחקר הזה הוא המשולש של בריאות הקהילה ובריאות הציבור, למנוע בעצם את הפצה ומגע של ריבוי מחלות שמקורן באותם בעלי חיים ואי אפשר להתעלם מזה.
כן.
לשמור על רווחת בעלי החיים האלה ולטייב את מצבם, תוך כדי צמצום מספרם.
אוקיי.
חשוב להסביר שהעקה על תא השטח שבו אותם חיות נמצאות, היא בעיקר על חיות הבר, שחולקות איתם את המרחב הקטן הזה.
החיפאים מאוד יאהבו שתעשה משהו לחזירי הבר נשאר משהו.
נכון מאוד. אחד מכיווני המחקר הבאים שלנו באמת יהיה למצוא פתרון לבעיית חזירי הבר.
אז אם מתעסקים בפוריות, שדה המחקר, כל שמורת טבע שקיימת, אפילו לא שמורת טבע, נדמה לי שכל הסביבה, כל מה שהוא סביבה, זה השדה המחקר.
כן. הסביבה היא שדה המחקר, אבל אנחנו החלטנו לקחת את זה לרמה...
לדקדק את זה קצת.
בדיוק, לרמה הרבה יותר מדויקת, כמו שאומרים בצבא, ואוהבים להגיד בצבא.
אוקיי.
אז ברמה המדויקת חזרנו לספרות וישבנו ללמוד את כל המחקרים וכל המאמרים שקשורים לחומרים שידוע או חושבים שיכולים לפגוע בפוריות של בעלי חיים או בני אדם.
שהם לא מספריים.
שהם אינם כירורגים,
כן.
פתרונות שמקורם בחומרים. ושם דייקנו את זה עוד יותר והלכנו לחפש את המולקולות הנכונות שיעשו את העבודה. כשהנחה אותנו קו מאוד בולט והוא קו הבטיחות. זה הפך את זה למאוד מורכב. אני צריך לדעת שאם הכלב הפרטי שלך או החתול הפרטי שלך או הילד של השכנה מחליט לקחת פיתיון כזה ולבלוע אותו, לא יגרום לו נזק. ואם ייגרם איזשהו משהו, אז הנזק הזה זמני מאוד ויהפיך. ומשם הלכנו לחומרים, למולקולות בעצם, שמקורן בצמחים. שתי המולקולות נבחנו.
איזה?
מולקולה אחת היא טריפטוליד.
אוקיי.
שמקורה מצמח, ומולקולה שנייה זה גוסיפול.
נדמה לי שאחת מהן, ואני באמת לא זוכר איזה, כי המורה לביולוגיה כבר מזמן שכחתי, אבל נדמה לי שאחת מהן, הפגיעה המיידית שלה, היא ירידה ביכולת לייצר מרכיזי פוריות.
נכון, אז בגדול הרבה יותר קל לפגוע בפוריות של זכרים, ויותר
כן.
קשה לפגוע בפוריות של נקבות.
אוקיי.
המנגנונים המוכרים זה הפרעה בתהליך ייצור הזרע, פגיעה במבנה שלו, שינוי פרופיל הורמונלי, עצירת שפיכה, פגיעה במורפולוגיה, יש מלא רשימה ארוכה של דברים. חיפשנו את מה שיהיה בעל העוצמה הגדולה ביותר, שצריך ממנו את המינון הנמוך ביותר.
אוקיי.
והלכנו על קומביין תרפי. קומביין תרפי זה בעצם שילוב של חומרים, שמצריכים כמות קטנה יותר מכל חומר, או במילים אחרות פחות רעילות מכל אחד מהם, כי אנחנו מודדים LD50 לחומר נתון.
נדמה לי שפה אתה גם צריך לייצר איזה מצב שלא יהיו לך תוצרי פרז, זאת אומרת שהפוריות לא תביא לזה שיהיה דווקא כלב עוז, או איזושהי חיה טורפת בראש הפשוט שאנחנו מכירים, פעם אחת, ופעם שנייה זה שהיא לא תגרום לו לאיזשהו נזק בלתי הפיך בצורה מסוימת.
זה נכון מאוד. ולכן הבחירה של החומרים הייתה כזו, שהם חומרים שפועלים כבר על הגונדות הקיימות. הם לא פועלים, כמעט ולא פועלים ברמה כלל גופית, הם לא עושים שינויים מוטטיביים, הם לא פוגעים ב-DNA, והחומרים הספציפיים פוגעים במנגנונים, הם מטרגטים חלבונים שהם קיימים בגונדות הרביעה, יותר בזכרים, פחות בנקבות, אבל עדיין בשניהם.
רגע, זה מייצר דור עקר או שזה מעקר את הדור הקיים?
זה שאלה מצוינת. זה אנחנו עדיין לא יודעים, אבל הנחת היסוד שזה גם ייצר דורות מאוד מאוד לא פורים.
ואז אתה אומר, חבר'ה, תראו, פה מצאתי את התשובה לשאלה, האם הקרות עוברת בתורשה? ונדמה לי שאתה פה, אתה מניח איזושהי פצצה מתקתקת לפתחה של האנושות.
נכון, אז הטריפטוליד, כמו שאמרתי מקודם, הוא גורם לנזק למיטוכונדריה, והוא עושה דיסרגולציה של חומצות שומניות.
אוקיי.
הוא מתרגט את תאי סרטולי, יש לנו את תאי סרטולי ואת הליידיג באשך, הוא מתרגט סוג אחד, וכפי נראה הוא מתרגט גם את ה-XPB, שזה חלבון
מטרה. אתה מדבר על קרומוזום ה-X וה-Y של היווצרות זכר ונקבה?
אני מדבר על מה שמייצר שם את הקרומוזומים בדיוק. אותם רצפים.
זאת אומרת, יכול להיות גם שאם תגרום לזה שהדור יהיה רק זכרי, אולי בזה פותרים גם את הבעיה?
לא. כי אתה תייצר בעיות אחרות. אנחנו חייבים תמיד לשמור על איזון.
נכון, לאיזושהי תקופה קצת יותר, אוקיי.
על איזון ארוך באוכלוסייה.
אוקיי.
וזה חשוב, הדברים האלה. אנחנו, שוב, אנחנו חוזרים לבעיה. הבעיה היא צריך להבין, היא בקנה מידה עולמי מטורפת. בישראל יש מעל 2.5 מיליון חתולי קהילה.
כן.
מעל 40,000 כלבים מתפרעים, מתועדים. אנחנו מבצעים מבצעי TNR ו-TNVR.
יש לי שמונה שיניים של כלב כזה על הרגל, אבל בסדר. כן,
זה רכיבה
על אופניים, מכירים את זה מצוין.
תושבי הדרום מכירים מצוין.
אוקיי.
והפתרונות היו חייבים להיות פתרונות מאוד קלים וישימים, כי יש היום פתרונות של לראות חץ עם חומר הרדמה הורמונלי, או חומר כימי מאוד חזק, שהוא כן פוגעני לבעל החיים ברמה כזו או אחרת, אבל הוא יגרום לעקרות.
זאת אומרת, המוצר הקצה זה איזשהו פיתיון בשרי או פיתיון אכיל?
ממש כך. מוצר הקצה הוא מזון בגרנולות סדרתי, כמו שאנחנו מכירים, כמו שמאכילות החתולים, מפזרות לחתולים, כמו שאנחנו רוצים שהרשויות המקומיות יפזרו בתחנות ההכלה לכלבים מתפרים, לכלבי בר, ומשם אנחנו נתחיל לצמצם את האוכלוסייה.
זאת אומרת, ברגע שהגעת לנוסחה המדויקת של הורדת יכולת הפריון, אתה עכשיו צריך לבדוק, נדמה לי, באיזה היקפים זה עושה אם אתה מפזר את זה על שטח מסוים.
מה ההיקפים ומה המינון והמנה הנדרשת, האם ההאכלה של פעם בשבוע מספיקה, האם ההאכלה של פעמיים בשבוע מספקת, האם ההאכלה רציפה של חצי שנה באמת תגרום כבר לבלדות, להיוולד מראש עקרים.
עקרים, כן.
ואנחנו שם כרגע, אנחנו כרגע בשלב הניסויי מעבדה, להגיע לתוצאות האלה.
לפורמולה המיידית.
נכון, לפורמולה המדויקת עצמה, זה שלב הפורמוליישן, וכשנסיים את זה, ויהיה לנו את ה-POC, שזה Proof of Concept, שאנחנו כבר יודעים שזה שם, אנחנו נתחיל בעצם ניסויים שהם ניסויים לא פוגעניים בחיות בארץ. חתולים שהשתתפו במחקר, בעצם סוף המחקר הוא עיקור וסרוס, ואז הגונדות נשלחות להיסטופתולוגיה.
זאת אומרת שיום אחד נראה ריסוס של חתיכות בשר מהשמיים, לא לאכול את זה, זה מיועד לאוכלוסייה אחרת, לא לנו.
אפשר לאכול את זה, זה לא יעשה לנו כלום, אם אנחנו נאכל את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש.
אני מכיר כמה תוצרים כאלה משנות ה-50 שלא נראים אותו.
זה נכון, אבל לא, אנחנו לא שם, אנחנו ממש לא שם. ואין, הבטיחות של החומרים האלה נבחנה גם כבר בבני אדם. זאת אומרת, אנחנו הלכנו למולקולות שאנחנו יודעים שהנזק הסביבתי שלהן יהיה נמוך מאוד.
לאיזה סוגים של אוכלוסייה אנחנו, או אתם בטריט מכוונים את זה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מכוון את זה נניח לחיות בר שיכולים להיות צבועים, זאבים, עכברים, נחשים אפילו, ובעלי כנף מהסוג הזה, אפילו אם אנחנו מדברים על המין טוקי פולש למשל.
מיינות
ודררות, בדיוק. אבל יש לנו גם הרבה מאוד דברים נוספים, כמו למשל חלזונות, כמו למשל התפרצות של טרמיטים, אפילו הרבה קיים לנו פה ושם.
נכון, אז אנחנו עדיין לא יודעים, אין לנו מספיק מידע על מחקר רב מיני. אנחנו יודעים ביונקים שיש מנגנונים מסוימים שקל יהיה לנו לפגוע בהם. ואנחנו באמת מכוונים את זה בשלב הראשון
ליונקים.
ליונקים ולשתי אוכלוסיות, כרגע בשלב הראשון זה חולדות, שגם להם מגיעה הדברה שהיא מאוד הומנית, אני אוהב את המילה, לא יעזור, וכרגע לחתולי קהילה, כשנסיים את זה אנחנו נמשיך לכלבים ולמיני יונקים אחרים. מה שאתה אומר של פתרונות על הבסיס הזה למינים אחרים, זה בהחלט אפשרי, אנחנו עדיין לא מכוונים
לשם. כלומר, לשרצים, אבל אלה דווקא המינים שבמידה זו אחרת כן מפריעים היום כבר. זאת אומרת, נניח שאנחנו יכולים להתעלם מנוכחות של תנים, של צבועים, אפילו של חתולים בקהילה, אבל כשיש לך התרבות מאוד משמעותית של רמסים מסוכנים, רעילים, אולי כדאי לכוון את זה גם לשם.
הבעיה שלנו הגדולה תהיה ספציפיות בהזנה. פיזור בשטח, שהוא פיזור לא מבוקר ולא בתחנות האכלה, שהן נשלטות והן מוכוונות פרומונלית גם לסוג מסוים של בעל חיים אוכל, יקשה לנו מאוד לכוון את המינונים הנכונים, יקשה לנו לעשות, להגיע לתוצאות שאינן פוגעניות למין שאכל את המוצר. יש כאן עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, זה לא כזה קל.
וזו השאלה הבאה שלי ככה לקראת הסיום, לוח זמנים.
לוח זמנים, אנחנו מאמינים שעוד שנה וחצי אנחנו נוכל להכריז שמדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם, שיהיה בה מוצר בשלב ראשון שלו, וחצי שנה אחרי זה כבר ברמת המוצר המחיר. שאמור להימחר במחירים מסובסדים, כי חשוב להדגיש שטריט נכנסה למיזם הזה לא כחברה כלכלית, אלא בכוונה תחילה לעשות סושיאל אימפקט. את הרווחים של טריט היא עושה ממחקרים אחרים, בתחום אחר, שבה היא מפתחת תרופות.
מה אומרים לכם באנונימוס למשל?
שמחים מאוד.
כן.
שמחים מאוד באנונימוס, בטלל, במקומות אחרים.
כל המקומות האלה.
מאוד שמחים וגאים. אנחנו פחות שמחים שמשרד החקלאות והשירותים הווטרינריים לא מצליחים להרים את הכפפה וליזום מחקרים כאלה.
אולי בהמשך, דוקטור חיליק מרום מחברת טריט, ולא נשכח, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינריים לחיות הבית בישראל, מעניין, ובהחלט נראה לי שזה הולך לקראת איזשהו סטארט-אפ מאוד משמעותי. תודה רבה לך.
תודה רבה, רם שני.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי מחלקת הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ועכשיו לכותרות הפרק הבא. נשמע על תיקון תורשתי בצמחים כשקנביס הוא מקרה הבוחן. אולי שיטה שאפשר להעתיק גם לבני אדם.
ברמה הכי בסיסית ששאר לתאר אותה זה מספריים מולקולריות שיודעות לרוץ לאורך גנום. אגב, לא רק גנום של צמחים, גנום של כל יצור אורגני, אפשר לקרוא, עם תאים, כולל אנשים, חיות וגם צמחים. ובנקודה מוגדרת מראש לחתוך את הגנום, ועל ידי חיתוך הגנום אתה גורם למעשה להשתקה של ביטוי של הגן שנמצא באזור החיתוך.
איך שורד שלטון בית המלוכה הירדני? מחקר מדעי בחן את הסיבות לכך.
דוח אמריקאי למשל, ב-2019, הוא קבע שבירדן כל שנת 2019 התקיימו כאלף הפגנות בירדן. עכשיו, נכון, חלק מהם הפגנות קטנות ואולי לא משמעותיות ולא חשובות, אבל זה מסביר עד כמה חופש הביטוי הוא רחב בירדן. ויותר מזה, זה מסביר שהשלטון הירדני לא מדכא את המפגין.
ומה חשוב ליולדת שיהיה בחדר לידה כדי לסייע לה בחוויה בצורה הטובה ביותר.
הלידה היא כל כך משמעותית בתהליך המחזור חיים שלה, שכל מה שהיא רוצה באותו רגע זה שיהיה שם מישהו, חוץ מהבן או הבת זוג, שיחזיק לה את היד, שישתף אותה, שירגיע אותה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.